נדבר בעזרת השם היסטוריה. אנחנו הגענו בשיעור הקודם מתחילת השלטון של יוון על ארץ ישראל, אלכסנדר מוקדון, ואז שזה התחלק היה פטולמיים, זאת אומרת השלטון היווני-מצרי, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאנחנו עוברים לדבר על תקופת הגזרות. ההנהגה הפנימית של הארץ הייתה נתונה מתחילת השלטון היווני, מתחילת השלטון הפרסי ואפילו הלאה ועד עכשיו, עד אמצע השלטון היווני, בידיים של בית הדין הגדול, מה שמכונה ביוונית הסנהדרין. זאת אומרת, השם סנהדרין הוא שם מאוחר, בשנים הקודמות יותר לא קראו להם סנהדרין, כי סנהדרין זה מילה יוונית, אבל קראו להם הזקנים, זקני ישראל, זקני ישראל, הזקנים, לא סנהדרין, ובתקופה היוונית התחילו לקרוא להם סנהדרין, אבל המוסד הזה תמיד היה קיים. אבל השליטים של מצרים ובהמשך של סוריה, מה שכונה היוונים הסלווקים, דרך אגב, רק דיוק קטן, הם היו יוונים סוריים, אבל השלטון שלהם לא היה בעיקר בסוריה, אלא בעיקר בטורקיה, ועד קצה המזרח לעומק פרס, את המחוזות המרוחקים יותר הם הפסינו, וגם יוונים, הם לא היו ממש יווניים, הם היו מאוד ים תיכוניים, הם הגיעו במקור מיוון, כי זה מהשלטון של אלכסנדר מוקדון, אבל הם היו בתרבות ההליניסטית, בתרבות היוונית, אז לכן הם מכונים היוונים הסורים, והם הכירו בכהן הגדול, הוא היה הסמכות הראשית של העם, הוא היה אחראי על גביית מיסים, והם שילמו את המיסים לשליטים הנוכרים, וככה הדברים עבדו. עכשיו צריך להבין גם כן ששיטת השלטון היהודית היא שיטה דתית אנרכיסטית. זאת אומרת, בעיקרון החוקים והכל הם מאוד אנרכיים, עד כל אדם עושה מה שהוא חושב לנכון, כל אדם עושה את הדברים כי הוא מאמין בהם, מערכת השלטון מאוד רפה, מאוד לא מהודקת על אנשים, לא משתלטת על אנשים, סוחטת אותם, מכריחה אותם, אלא יותר מכווינה את האנשים. עד כמה שהיה שלטון, השלטון הוא שלטון יותר של הכוונה, ומתוך אמירה רוחנית. זאת הייתה השיטה יהודית להנהגת. דרך אגב, אתה יכול גם לעקוב אחרי זה לאורך הגלות, בקהילות היהודיות הסגנון ההנהגה היה לא שלטון שמחפשים אחריך, אלא שלטון של הכוונה רוחנית ודתית, זה מה שזה נקרא, דתית רוחנית אנרכיסטית, משהו כזה. היוונים האמינו בשלטון אוליגרחי, אריסטוקרטי, אצולה, כן? יש לזה המון המון השפעות גם ביחס בין בני אדם. כי כך למשל את היהודים, היחס בין עניים לעשירים היה שווה. כי בשלטון אנרכיסטי אין הבדל. נכון שיש הבדלי מעמדות כלכליים. כי האדם עשיר יש לו יותר כסף, אז הוא חי יותר טוב. אדם עני יש לו פחות כסף. אבל זה לא שהאדם העשיר מחליט יותר כי יש לו יותר כסף. בשיטה היוונית, כן. בשיטה היוונית, השיטה האוליגרחית, היה מעמד של אנשים עשירים, שהם גם קובעי הטון, הם גם מחליטים מה הצורה שצריך להתנהג. לעניים אין זכויות שלטון. לא רק שאין להם מעמד כלכלי, אין להם זכויות שלטון. כי זה בעצם המערכת של האצולה עובדת בצורה הזאת. היוונים גם, ויש לזה המון המון השלכות על כל תחומי החיים, על תפיסות של אנשים את עצמם, על התרבות, על השיח, וגם לגבי העניין הזה של גביית מיסים. בשיטה האנרכיסטית, גביית מיסים היא דבר מאוד רפה. כי נכון שצריך לתת מס, לא כי אנחנו מאמינים במס, אלא כי היוונים השולטים פה, אחרי הכל, הם המעצמה ששולטת פה, רוצים את המס, אז כל אחד צריך לתת את המס. וגם הכהן בא ואוסף, אז הוא אוסף את המס ונותן אותו, זה מאוד מאוד רפה. לעומת זאת, השיטה היוונית בגביית מיסים הייתה מאוד עוצמתית. כמובן, כי היא גם לא מכירה בזכויות של בני אדם, היא לא מכירה באינדיבידואל, בכבוד לאדם, ולכן הם היו בעצם, השיטה שלהם הייתה, היו מוכרים את זכויות המס לנציב, כך הוא היה נקרא, והנציב הזה הוא היה מוצב בארץ, הוא היה נותן את כל המס, אם הוא היה מצליח לגבות מהציבור רק חלק מהמס, הוא היה מפסיד, כי את הפער הוא היה משלם מהכיס הפרטי שלו. לעומת זאת, אם היה עודף בגבייה, זה היה נכנס אליו לכיס. הדבר הזה בעצם פיתח את מה שמכונה אצלנו המוכסים. זה היה קיים לכל אורך האימפריה, לכל אורך ורוחב האימפריה היוונית. זאת הייתה השיטה היוונית. זה, אפשר לראות את זה בשורשי התפיסה של איך אתה מתייחס לבני אדם, הכל בעצם מגיע מהתורה והחושך ואור, כן? חושך זה חוכמת יוון ושהחשיכה עיניהם של ישראל, אבל טוב, לא ניכנס עכשיו לתפיסות עומק בסיפור הזה, אלא רק נתמקד ברקע ההיסטורי. פה מגיע המקום הזה, היה כהן גדול באותו תקופה, הכהן הגדול היה אחראי על גביית המיסים, הוא היה בעצם הנציג מול היוונים, והוא היה אחראי על גביית המיסים, והוא התרשל בגביית המיסים, הוא היה אדם חלש, ופה אתה צריך בעצם להמריץ את הציבור לתת את המיסים, כי זה חשוב. זאת אומרת, לא כמו השיטה היווני שאתה פשוט מנקנק אנשים, מה שנקרא, לוקח להם בכוח גם אם הם לא רוצים, אלא משכנע את הציבור לתת כי זה חשוב. אבל אם אתה לא, אין לך כושר שכנוע מספיק טוב, ואנשים לא רוצים לתת מיסים, אז הם מתחמקים מזה, וקורה מצב שאין כסף לתת מיסים. אין. ומה שקרה שהכהן הגדול לא היה אישיות נמרצת, הוא לא התמסר לזה בצורה נכונה, הוא התרשל, ואחרי זמן, פטולמה יורגטס, שהוא היה כבר בסיום תקופת מלכותו, איבד את הסבלנות, זה התלמי השלישי בעצם, והוא איבד את הסבלנות, הוא כעס כל כך, שהוא איים לחלק את ארץ יהודה בין החיילים שלו. עם ישראל נכנס במבוכה גדולה מאוד, הם באמת הולכים להפסיד עכשיו הכל, כי הם לא מצליחים לשלם מיסים. המשימה הזאת של גביית מיסים היא תמיד הייתה קשה, כי אף אחד לא אוהב לתת מס, אבל עכשיו, בנקודת זמן הזאת, היא גם הייתה מאוד קשה, בגלל שהרי האוכלוסייה של הארץ מאוד נדלדלה. בזזו את הארץ, הגיע הרי פטולמי סוטר, כמו שהוא קרא לעצמו, ופשוט תלמי הזה רוקן את הארץ, לקח 100,000 איש בשבי, ולכן היה באמת, לא יכלו להתמודד עם זה יותר מדי, פטולמי לגוס הרי לקח אותה בשבי, לגוס סוטר, כן? והיה קשה מאוד לאסוף את הסכומים הנצרכים, והיה צריך בשביל זה יד נמרצת קצת יותר מדי, אפילו קצת אכזרית, בשביל לגבות את המסים מאנשים שאין להם, כי הם ברירה. כי אם לא הוא יחלק את הארץ מן החיילים שלו. והכהן הגדול הישיש היה חסר מרץ, ולא היה לו את האפשרות לעשות את זה. היה לו אחיין. איך קראו לאחיין שלו? פה אנחנו נכנסים כבר לסיפור הקשה. אחיין בשם יוסף בן טוביה. היה אדם חצוף, שאפתן, רחוק מאוד מלהיות צדיק. דרך אגב, קדמוניות מספר שהוא היה אוכל יחד עם פטולמי על השולחן שלו כשהוא היה מגיע למצרים. זאת אומרת, כשרות לא ממש עניינה אותו. הוא היה אכזר ושחצם בצורה יוצאת דופן. היה לו ידידים קוטים, שומרונים, שהציקו באותה תקופה ליהודים בצורה חמורה מאוד. וכשדוד שלו, הכהן הגדול, התרשל בלאסוף את הכסף לפטולמי, יוסף בן טוביה קפץ על ההזדמנות, זיהה פתח לעזור לדוד שלו, כן? והתחיל לאסוף את הכסף, הוא הולך להציל את היהודים מסכנה, לאסוף את הכסף. הדוד עשה טעות גורלית ונתן ליוסף בן טוביה את הסמכות לצאת למסע ומתן עם המלך המצרי, עם המלך היווני מצרי, עם תלמי, ולהשגיח על גביית המיסים. יוסף בן טוביה הזה שהיה קרוב לגויים בעצם, לא היה לו נקיפות מצפון, איך אמר אותו פילוסוף צרפתי, מעולם לא היה לו נקיפות מצפון, המצפון שלי נקי, מעולם לא השתמשתי בו. כן? אז הוא גם כן היה מהסוג הזה של האנשים, אדם שאין לו יותר מדי נקיפות מצפון, ובפרט אלה שהיו יותר גרועים ממנו היו הבנים שלו, הבנים של יוסף בן טוביה, הם אלה שהיו בהמשך מייסדי מפלגת המתייוונים, ואלה שהביאו עלינו את גזרות אנטיוכוס. נקרא, בוא נשמע מה היה הסיפור. עד עכשיו הסנדרין בעצם אף פעם לא פנתה לשליטים הנוצרים, החיצוניים. הסנדרין רק הכתיבה את הקווים ההלכתיים, מוסריים, בתוך העם עצמו. זאת הייתה האמירה שלהם. מעולם לא דיברו לשליטים הנוכרים, לא עניין אותם הדבר הזה, השאירו את זה לכהן הגדול. הייתה לכהן הגדול השפעה גדולה מאוד, אבל עכשיו הכהן הגדול נתן את ההשפעה הזאת לאחיין הלא ראוי, ויוסף הזה לקח כסף מהקוטים, שילם לפטלמי, קנה מטלמי את הזכות לקבות מיסים ביהודה, והוא היה בעצם הנציב הראשון, מוכס הראשון, הוא קנה את הזכות לקבות מיסים ביהודה, סוריה, צור ושומרון. הוא הקים צבא חדש של פקידים, אנשים רעים שלקחו את הכוח השלטוני בכל מקום, בעיקר ביהודה, עם תגבורות של חיילי טלמי שהוא שילם להם כסף שיבואו לעבוד בשבילו. שחת יוסף ושחתו הילדים שלו והפקידים שלו, בלי רחמים, סכומים עצומים של כסף מהאוכלוסייה, עם אכזריות גדולה ביותר, אכזריות נוראה. מי שהעיז לצייץ, הרגו אותו. שום חשבונות. הבן אדם מפרנס, משפחה, אין לו כסף, אין לו. נכנסו, לקחו את התכשיטים של האנשים, של הילדים, לקחו את הדברים, הוצאה לפועל, בצורה הכי גרועה שיש, הכי אכזרית שיש, בלי שום זכויות, ואם מישהו העיז לעמוד מולם, הרגו אותו בייסורים. זאת הייתה השיטה. יהודים. אל תתבלבלו, יהודים שחמדו כסף ואיבדו את העירת שמיים התחילו להתנהג בצורה הכי מגילה שיש. הם גם איגדו את עצמם כחבורה, חבורת המוכסים, הם ראו את, את העם כקורבנות לגיטימיים שאפשר לסחוט מהם כמה שרוצים בשביל להשאיר את עצמם, לרצות את התאוות שלהם, שררה, מותרות. הם התחילו להשחית את הארץ, התנהגו בדרך לא יהודית, בדרך שחצנית, בדרך לא מוסרית, בדרך אלימה, לא אתית, שום דבר. זה תקופת המוכסים. המוכסים התחילו לנהל את העם, להשתלט על העם, לקחת את הכסף. כמה זמן זה נמשך? 22 שנה, עד שבא אנטיוכוס הגדול, מה שמכונה השלישי, אני לא אכנס כעת לפירוט השושלת היוונית, סורית, סלווקית, כמו שהיא מכונה, אבל הגיע אנטיוכוס הגדול ליהודה, יוסף בן טוביה, 22 שנה, היה כונס מיסים, המויחס. הגמרא תמיד שהיא רוצה להגיד מישהו מאוד מאוד רע, איך היא אומרת? הוא היה מוכס. פעם היה מישהי שהתחתנה עם תלמיד חכם והייתה צדיקה. אחר כך התחתנה עם מוכס ונהייתה גם היא רשאית. אז המתנגד לתלמיד הזה המוכס. זה הדמות הרעה, זה היה, אתה יודע, הרע, המושחת, האולטימטיבי, הנבל, זה המוכס. ככה, אתה רואה את זה בגמרא לכל האורך. גם הגמרא למשל אומרת, אם אין לך משפחה שיש בה מוכס, שאין כולם מוכסים. למה? כי הם מחפים עליו. כי המשפחה הייתה אמורה להוקיע אותו אם הוא נהיה מוכס. למה הם נשארים חברים שלו? למה הם עדיין באים לשמחות שלו? הם אשמים בכל ההתנהגות שלו. אם כולנו היינו מוקיעים את המוכסים עם כל הכוח, לא היו כל כך הרבה מוכסים. אבל אנשים הצטרפו למוכסים, זה היה אדם בלי עירת שמיים, השתלם לו להיות קפו, ולהרוויח את הכסף שלו, להרוויח את הדברים שלו. עכשיו, למעשה, הסמכות עברה מהכהן הגדול למעמד החדש, המוכסים. חסרי הרחמים וחסרי המוסר התנהגו כמו גויים, והם סחטו את הארץ, הרסו אותה מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. הסנהדרין היו במצוקה, מה עושים עכשיו, איך מתמודדים עם זה? נתנו כוח לכהן הגדול לנהל מולם, כשכהנים גדולים היו אנשים יקרים וטובים וצדיקים, הוא האיש הקדוש ביותר בעם אמור להיות, אבל כשהאיש הקדוש הזה עושה טעות ונותן את השליטה ליוסף בן טוביה והילדים שלו, הוא פשוט מאמלל את העם. מה עושים עכשיו? הם החליטו להקים משרה חדשה שנקראת נשיא. עד אז היה אב בייזין, אב בייזין זה בעצם תואר רוחני, אבל הם החליטו למנות אדם לנשיא. היות והכהן הגדול נתן לאחיין הרשע שלו לצבור כוח, הם פחדו שכבר לא נוכל לסמוך יותר על הכהנים הגדולים, החליטו להעביר את הסמכות של להיות הדובר של העם לתפקיד חדש שיקרה מהיום והלאה, נשיא. הנשיא נבחר מתוך הסנהדרין, כן? זה לא אדם חיצוני, זה לא איזה תפקיד נשיאות, אלא אחד מתוך הסנהדרין, והוא באמת יהיה דובר התורה מול העם ומול העולם החיצוני. בחרו למשרה הזאת את יוסף בן יועזר הכהן. הוא היה תושב של היישוב צרדה, זה היה כבר 20 שנה שאחרי שהיה כבר יוסי בן יוחנן, הוא היה אב בית הדין, נכון? שתיהם תלמידים של אנטיגנוס איש סוחו, כך כתוב גם בפרקי אבות, נכון? שתיהם תלמידים שלו, יוסף בן יועזר היה צעיר יותר, אבל יוסף בן יוחנן, אב בית הדין, הוא היה רב, והסנהדרין בחרו אותו שהוא יהיה תחליף לכהן הגדול. עכשיו, הרעיון הוא, גם כן, הוא היה חוסית שבכהונה, כמו שהגמרא בחגיגה יוחסן ודויס אומרת, הוא היה בעצמו ממשפחת הכהונה, הוא היה אדם מאוד מאוד ישר, זאת אומרת, היה אדם מפורסם כאדם שאין לו אינטרסים של כסף או כבוד, או אדם חסיד שבכהונה, אדם שתמיד עושה לפני משורת הדין, אדם מאוד מאוד ישר. ואז כך התחילה תקופה, תכף מכונה תקופת הזוגות. למה זוגות? כי ההנהגה של העם הייתה נתונה בידיים של שניים, זוג, הנשיא ובית הדין, אב בית הדין. הנשיא ואב בית הדין הם בעצם ההנהגה הרוחנית וההנהגה הייצוגית מול העם, מול הגויים, מול הכל. וחוץ מזה היה גם את הכהן הגדול, שהוא עדיין שימר את הכוח שהיה בידו מתמיד, אבל הכהן הגדול הפך להיות תפקיד מאוד מושחת, מה שקרה. ולכן הם הקימו את התפקיד החדש של הנשיא. הנשיא לא היה סתם פקיד, אלא הוא היה מנהיג הסנהדרין. הוא כונה גם בתואר ראש הישיבה. ראש הישיבה, זה כאילו התואר, זה שמייצג את התורה, ריש מסיבטה. אתה רואה את זה גם בברוכס חוף זיין עמד בייס, אתה רואה, הוא כונה ריש מסיבטה, ולכן היה בהכרח, תמיד חכם חשוב. וזה נמשך ככה, דור אחרי דור, היה יוצא דופן של בני בתרה, שהם גם הם היו נשיאים, כמו שהגמור בפסוחים סמכבור מבד א', נכון? על כל הסיפור שהיה שם עם השחיטת הפסח, שהם לא היו תמיד חכמים, אבל הם היה באמת, אתה רואה, בני בתרה, אתה רואה שם שזה לא היה נשיא רגיל, זה היה מיוחד, משהו מיוחד, כי זה היה ממש זמני. אבל אחר כך, אחרי הפטירה של רבי יהודה נשיאה הראשון, שזה נכד של רבינו הקדוש, מחבר המשניות, מאז כבר לא היה יותר נשיא שהיה מחכמי התורה, ומאז כבר הנשיא לא עמד בראש הסנהדרין. אבל במשך המון שנים, הנשיא גם היה ראש הסנהדרין, כל זמן שהוא התאים לזה מבחינה תורנית. טוב, יש שם כל מיני מחלוקות ביניהם. דרך אגב, המחלוקת הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי קרתה אז בין יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. המחלוקת הראשונה בהיסטוריה זאת אומרת, עד אז תמיד שהיה ויכוח, היו עולים וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. זאת אומרת, היה פסק והלכה. לא היה מחלוקות בעם ישראל. כל מחלוקת עמדו למניין, הכריעו והמשיכו הלאה. ופה, בגלל החולשה הנוראה שקרתה בעם, בגלל תקופת המוכסים הנוראה, והתקופה שהעם ישראל היה מדולדל כל כך, גם פיזית, גם רוחנית, גם גשמית, גם ממונית, לא היה אפשרות, ואז נחלשה גם ידיעת התורה והתחילו מחלוקות בעם ישראל. המחלוקת הראשונה הייתה על משהו מאוד מעניין. אתה מצפה שזה יהיה על משהו דאורייתא, נכון? ממש לא. יש גזרה ברבנן לא להשתמש בבעלי חיים בשבת ובחג. מוקצה, גזרה ברבנן. מה הדין, האם אפשר לסמוך על בהימה של קורבן ביום טוב? אז זה דוחה, מה עם גזרה ברבנן במקרה הזה? ושם התחילה המחלוקת. אז זה מעניין שאתה מדבר על זה מצווה ובית המקדש, ובית המקדש אין איסורי דרבנן. כאילו כל הוויכוח מתחיל על מקום מאוד מדויק של איזה פרט מדרבנן, אבל כבר התחיל מחלוקות בעם ישראל. זה ירידה תלולה לעומת מה שהיה לפני כן. ירידה נוראה. זה המקרה הראשון של הפרעה בזרימה מסודרת, עד היום חסרת הפרעות לגמרי, של מסורת התורה. פעם ראשונה שזה מתחיל, ומאז אנחנו כבר מסתבכים יותר ויותר 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 במחלוקות ודעות ושיטות ופרטי פרטים של מחלוקות. אבל אז זה התחיל, וזה בעצם חלק מחולשת התורה. יש בזה גם עומק, אם נתבונן אפילו בשמות שלהם. שרדה, ירושלים. יש פה דברים מאוד מעניינים. מי עוד הגיע מצרדה? ירובעם בנבט. נכון? גם הוא הגיע מצרדה. מקרי? יוסי, יוסי, איש ירושלים, ירושלים וצרדה, עוד פעם. המחלוקת הראשונה שעם ישראל מתפלג, זה עשרת השבטים ירובעם בנבט ורחבעם מירושלים, ירובעם מצרדה. זאת אומרת, אמור להיות איפשהו בשומרון. אני לא יודע בדיוק עכשיו, אבל בגדול זה בשבט יוסף. יש פה באמת הרבה דברים, יש דברים נסתרים בעניין הזה, ודברים שמרמזים לך שיש עומק בדבר. נראה לי שאת הנושא הזה של איש צרדה ואיש ירושלים, שמעתי פעם מהרב גולדווסר, שהוא דיבר על זה מאמר שלם, אני לא זוכר כעת איפה זה היה, כנראה זה מודפס באחד הספרים שלו. בכל אופן, הרב יצחק פינרוס גולדווסר, המשגיח של ישראל, אז הוא יש לו מאמר על זה. בכל אופן, מה שקורה פה, התחיל מחלוקות בעם ישראל. מה שקרה פה, אנחנו מדברים, היה... השאלה איך לסדר את הסיפור, אבל יש לנו בהיסטוריה היוונית דברים קורים, כי יש את ה... איך זה נקרא? קווינה לסוריה, האזור סוריה, האזור סוריה שזה חלק, חלק ממנה, היה ויכוח למי שייכת, למצרים, ליוונים המצרים או ליוונים הסורים. והיה מחלוקות ביניהם, והמחלוקות ביניהם גרמו שבעצם היוונים הסורים השתלטו על ארץ ישראל. מאז היהודים עוברים מהשליטה התלמאית, כן, של בית משפחת תלמי, לשיטה, לקבוצה האנטיוכית. לאנטיוכוס, אנטיוכוס הראשון, השני, הרביעי, החמישי, יש רשימה של אנטיוכוסים, אחד אחרי השני. עכשיו, מה שקורה שבימי אנטיוכוס הגדול, כן, סבלו מאוד היהודים ותושבי סוריה, והציקו חמורות לארצם. מה שקרה שבמלחמה של פטולמי פילופיטר, ובניו, העמים האלו, יהודה וסוריה, הם סבלו בשתי הצדדים, גם כשהוא נצח וגם כשהוא ניצח, כך כותב קדמוניות. הם היו כמו ספינה נתונה בסערה ומושלכת על ידי הגלים משני צידיה. אנטיוכוס הגדול בעצם פותח במלחמה מסוריה נגד מצרים. חזל עשו אז צעד. מה הם עשו? הם רצו להציל את התורה ואת העם מהשררה החונקת של יוסף בן טוביה עם כל החמולה שלו. הם פשוט פנו על ידי הנשיא, למלך הנוכרי, לאנטיוכוס, ופשוט ביקשו ממנו, כן? עד היום ניהל את זה הכהן הגדול. הכהן הגדול הנוכחי הראה שהוא לא יכול לעשות את זה, הוא העביר את זה לאחיין שלו. לכן הסנדרין לקחה את השליטה לידיים שלה, הם הציעו לאנטיוכוס שהם יסייעו לו במלחמה נגד מלך מצרים. מלך מצרים היה הרי קרוב ליוסף בן טוביה, הוא סיפק לו חיילים בשביל להציק לעם. ועכשיו הם בעצם פנו לאנטיוכוס שיעזור להם. אנטיוכוס היה באמת, הם עזרו לו, וכשהוא כבש את האזור הוא היה חייב להם הכרת הטוב, ולכן הוא נתן להם את הזכויות לקיים את התורה, ונישל את בני טוביה. נישל את כל הקבוצה הזו של בני טוביה, פיטר אותם להיות המוכסים. מה שקורה, קיבלו את ההסכמה הזאת, ומעכשיו כבר הופך להיות הנשיא הנציג של העם. מת אנטיוכוס הגדול, ומת גם יוסף בן טוביה והדוד שלו הכהן הגדול. הכהן הגדול שכיהן החדש זה שמעון בן חוניו. שמעון בן חוניו. ושמעון בן חוניו, אם אתם זוכרים, דיברנו בשיעור הקודם, שזה שמעון בן חוניו הראשון, וזה שמעון בן חוניו השני. יפה. שמעון הצדיק, זה בעצם היה מכונה עד היום שמעון בן חוניו. עכשיו עולה לכהונה גדולה, עוד אחד בשם שמעון בן חוניו. הוא, בזמנו, הבני יוסף בן טוביה חתרו נגד הורקנוס, האח הצעיר שלהם, והם אפילו רצו להרוג אותו מתוך קנאה. אורקנוס, אל תחשבו, הוא היה רחוק מלהיות צדיק, אבל האחים המבוגרים שלו היו שונאי תורה אפילו הרבה יותר ממנו. ובכל זאת, הכריע שמעון בן חוניו לטובת האחים המבוגרים, כשהוא מתעלם מהתוצאות שיהיו מזה. זאת אומרת, הוא מחזיר אותם תכלס לשלטון. אחרי שהם סולקו, הוא מחזיר אותם לשלטון. ובאותה עת, כתוב בספר חשמונאים באותה עת, זה תחת השלטון של המלכות אנטיוכוס הרשע, יצאו מקרב ישראל אנשי רשע אשר השחיתו את העם, באומרם הווה נתחבר עם העמים סביבותינו. הכהן הגדול הזה שנתן לחבר'ה האלה את השלטון זה שמעון בן חוניו, ולכן קראו מאז לכהן הראשון שמעון הצדיק. בסדר? מפה מגיע התואר שמעון הצדיק. שמעון בן חוניו הזה היה הכהן הגדול סך הכל שנתיים או שלוש, והוא גם תמך בהם בכל בני יוסף בן טוביה, והוא מת אחרי שנתיים שלוש. הבן שלו מלך, אני מתאפק פה מלהגיד דברים, אני מתאפק, מצטער שאני קרא קטוע. יש פה נקודת ויכוח מאוד חריפה עם החוקרים, ההיסטוריונים, כי ההיסטוריונים החילוניים מנסים, אני כל הזמן פה מתווכח איתם בלי להזכיר אותם, אז מי שרוצה באמת לחקור את הנושא, אז אולי בצורה יותר רחבה, כי הסיפור ההיסטורי ממש יארס אם אני אתחיל עכשיו ויכוחים עם פלוני ועם פלוני על פרט זה ופרט אחר. אבל לשמעון בן חוניו הזה יש, החוקרים החילוניים מנסים כל הזמן להעמיד אותו כאילו זה שמעון הצדיק, שזה לא מתאים מבחינה היסטורית משום כיוון. לוקחים מישהו שהיה סך הכל שנתיים שלוש ומנסים לייחס לו את כל העוצמה שבעצם שייכת לשמעון הצדיק, שתפקד במשך 40 שנה, שבן סירא מתואר אותו והכל. אז יש פה התאיה מסוימת, אני לא אכנס כעת לפירוט וויכוחים והוכחות, אבל יש פה על מה לדון, אני יותר מעדיף לסדר את הספרים, לסדר את הדברים בסדר רציף. הבן של שמעון שמעון בן חוניו השני, היה חוניו בן שמעון, כן, כמובן, חוניו הבן שלו, אדם ישר, הוא עבד ההפך, בנמרצות, נגד בני טוביה, גירש אותם כולל את אורקנוס, מירושלים בגלל ההשפעה המזיקה שלהם על העם. אורקנוס היה פחות מנוכר לתורה, הוא האמין בחכמים, והוא אפילו הפקיד את הכסף שלו למשמרת באוצר בית המקדש, כשהוא התגורר בעבר הירדן, למרות שהוא גרש מירושלים, הוא עדיין נהג בכבוד בבית המקדש, הוא היה מאוד בסדר. כשאחד מהרשעים שהשתייכו לחבורה של בני טוביה ניסה, המבוגרים, לא אורקנוס, ניסה להשתלט על משרה ציבורית, הכהן הגדול חוניו בן שמעון עצר אותו, כי הוא ניסה לנקות את ירושלים מהשליטה של החבורת פוחזים הזאת, הרודפי שררה המושחתים מחללי קודש, הוא ניסה לנקות את ירושלים. החבורה הזאת הייתה ממורמרת, לקחו מהם את השלטון, זה שייך להם, ירושה מסבתא שלהם. הם התרגלו לשלוט, הם התרגלו לשחוט את העם ולעשות ממנו כסף, ומגיע עכשיו כהן גדול שהופך להיות ישר, מה זה החוצפה הזאת? איך הוא מעיז לסלק אותם מהתפקיד? הם ממורמרים, הם רוצים נקמה. איך הם ינקמו? איך הם ינקמו? הם הולכים, לקחו את הרשע הזה שניסו להשליט אותו על העם נגד רצונם, והכהן הגדול סילק אותו, לא נתן לו את זה, שלחו אותו להלשין בפני השליט היווני בסוריה, המלך הסורי סלבקי, שסכומי כסף גדולים נמצאים באוצר של בית המקדש. בואו! וכשיוונים שומעים על כסף הם באים, אין שאלות בעניין, ברור, יש שם הרבה כסף שרק מחכה, מסכן, מחכה שיבואו לקחת אותו. זה מגרה אותם, הם באים והם נכנסים לבית המקדש, והעם בתדהמה. חוניו הכהן הגדול נוסע לסוריה לבקש מסלווקוס, הבן של אנטיוכוס הגדול, שהוא דווקא היה לטובת היהודים, לבקש בשביל זכות היהודים שבית המקדש לא ייפגע. אבל סלווקוס מת, ומי שעולה לשלטון זה אחיו אנטיוכוס הרביעי, אנטיוכוס אפיפנס, אפימנס, אנטיוכוס הרשע. הוא עולה לשלטון. בני טוביה קולטים, סלווקוס לטובת חרדים תקרא לזה, לטובת היהודים, והם לטובת עצמם, הם רצים, חילופי שליטים, הם שולחים את יאסון, כך קראו לו, הוא כהן, שהשתייך לחבורה שלהם, הסגולה המיוחדת שלו הייתה שהוא היה אדם בלי נקיפות מצפון, זה הסוג הזה של האנשים שנולדים בלי זה, והוא הולך להציע סכומי כסף עצומים למלך החדש, שימנה את יאסון לכהן גדול, כי הם צריכים לפטר את חוניו, חוניו הזה הוא בעיה, הוא עוצר מהם את השליטה, הוא מעיז לדאוג לעם, נורא והיום, מה זה הדבר הזה? הוא מעיז לגרש אותם, לא נותן להם את השליטה, לא נותן להם משרות שהם רוצים. 40 שנה הם שלטו בעם, המוכסים. 40 שנה הם שלטו בעם, ועכשיו הם מביאים על העם אסון נוראי, נורא והיום. וכשאתה קורא את הביקורת של חז"ל, הגמור בבקמה, אומר רב שאול בר נחמוני, אומר רבי יוחנן, הם פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם. ואינה מתחלת, אלא מן הצדיקים תחילה. באותה עת, הם הלכו עם ישראל, אנשי רשע, הוליכו שולל את עם הארץ, את הפשוטים בעם, את האמרצים, באומרם, אבא נתחבר עם העמים אשר סביבותינו, כמו שציינת מקודם, והם שלחו שליח למלך, והם שלחו שליח למלך, והמלך פקד על ידם ללכת בדרכי הגויים ובחוקותיהם. גזרות, שמדות. זה לא היה יוזמה יוונית, זה הייתה יוזמה יהודית של אנשים שרצו נקמה על זה שלקחו מהם תפקיד שהם חשקו בו. הם הולכים ומביאים על ירושלים חורבן נוראי של עבודה זרה, של שום דבר, הורסים לגמרי את הכל. הורסים את עם ישראל עד היסוד, מביאים גזרות נוראיות על עם ישראל. הם שלחו שליח למלך, והמלך פקד על ידם ללכת בדרכי הגויים ובחוקותיהם. הגננות בגן, כן, גננת שושי ורבי דוביל, הם אוהבים לתאר את זה כהגויים הרשעים באו לגרום לנו לא לעשות מצוות. הם כנראה פוחדים שאם, פוחדים שאם יספרו לילדים שיהודים מתוכנו נפגעו שהם לא קיבלו שתלה, לא קיבלו תפקיד שהם חשקו בו, אז הם לכן הלכו לגויים והתחננו אליהם, תבואו להרוס את ירושלים, תבואו להרוס את הכל, תביאו את כל הפרצות שבעולם, תחללו את קדושת ירושלים, כי כך אנחנו ננקום. הם כנראה, אני לא יודע למה הגנות לא מספרות את זה, אבל כנראה שלא מספרות את זה, הם חושבות שזה יהיה קשה מדי לילדים לשמוע את זה. אבל מותר לדעת האמת. הם הולכים, החבר'ה האלה, הם הקימו מקום משחק בירושלים על פי מנהג הגויים. ככה חשמונאים, אני מצטט, י"ד-י"ז. הם הפסיקו למול את בניהם, והם נטשו את הברית הקדושה כדי ללכת בדרכיהם ועשו את הרע בעיני השם. הם רצו שלטון ולא הסכים, נקמו על זה שלקחו מהם את השלטון, הלכו למלך הנוכרי, בגדו בעם, בגדו בתורה, הביאו עריץ אכזר שירמוס את העם שלהם. כמה שאנטיוכוס הוא זדוני ונורא וגרוע מאוד, הוא לא חשב מעולם לדכא את הדת היהודית. העניין היחיד שעניין אותו היה שררה, כבוד, כסף. מי שגרם לרדיפות הדתיות היה המתנבנים היהודים. הם התחילו לרדוף את התורה. דרך אגב, ההיסטוריונים כותבים, בלי שמות, טוב, ההיסטוריונים כותבים, לא, אם אני אזכיר אותו, אני צריך גם להגיד עליו את הביקורת שיש לי עליו, אבל זה נעדיף בלי שמות. אבל אחד מחשובי ההיסטוריונים כותב שזה הרדיפות הדתיות הראשונות בהיסטוריה של העולם. לא היה עד אז רדיפה על רקע דתי. לא היה דבר כזה. בבל, ימרן, מדי, מצרים, לא היה רדיפה על רקע דתי, היה רדיפה על רקע גזעני, לאומי, דברים אחרים. פעם ראשונה בהיסטוריה שיש רדיפה על רקע דתי. וזה לא קורה מבחוץ, זה גם המצאה של היהודים. זה גם המצאה שלנו, בשביל לנקום על זה שהוא העיז לקחת ממני את התפקיד שאני חשקתי. אז בשביל זה ממציאים וגורמים, מחדשים בעולם, כן? פרס נובל אמורים לקבל על זה, לא? המציאו רדיפה דתית. אחר כך קיים בעולם בכמויות, כמובן, עד היום, אתה רואה, לך להודו, פקיסטן, לא חסר שם רדיפות של מוסלמים והודים והינדים, ומה לא? בעולם זה קיים היום חזק מאוד, אבל פעם ראשונה בהיסטוריה קרה בסיפור הזה. אנטיוכוס, בגלל החבר'ה האלה, שינה לגמרי את זה. עד היום יוון הייתה די סובלנית. זאת אומרת, נתנה ליהודים לקיים את התורה, נתנה להם לקיים את החוקים, לעשות הכל. אלכסנדר מוקדון כבר נתן את איגרת הזכויות ליהודים, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. בעיקרון הכל היה בסדר. פה עכשיו הם שידלו אותו, הרשעים האלה, לבטל את הזכויות של היהודים לשמור על המצוות, מה שאלכסנדר הגדול נתן, ואנטיוכוס הקודם נתן, וסלווקוס נתן, כולם נתנו. אורקנוס קלט שאנטיוכוס נהיה מלך, הוא הבין שהוא גמר עכשיו את הקריירה, הבן אדם התאבד. אורקנוס שהיה היחיד שעוד היה קצת סביר מבין האחים האלה, בני יוסף בן טוביה, התאבד. הוא קלט שהאחים שלו ירגו אותו, אין לו ברירה, ולא לא שהוא היה צדיק גדול, כן? אבל אחרי הכל היה יותר טוב מהאחרים, הוא היה יותר אנושי. טוב, המתייוונים האלה לא נרתעו מכלום, לא היה שום נקיפות מצפות, הם באו, נכנסו לירושלים, רצחו בסופו של דבר את חוניו, הכהן הגדול, שהעיז להתנגד אליהם, יאסון נהיה הכהן הגדול, מינוי אישי של אנטיוכוס. פתאום משתנה, עד היום הכהנים הגדולים מונו על ידי הסנהדרין, בשושלת של אב ובן, אבל זה כהנים בעצם, זה תפקיד דתי. עכשיו, אנטיוכוס מינה, הוא הקים גימינסיום, מה זה גימינסיום? מגרש ספורט, צמוד לבית המקדש, צמוד לבית המקדש. הוא דרש שם מהצעירים לשחק, כמו שהיה מקובל ביוון, אתם יודעים? מרוטלים לגמרי, ערומים לגמרי, הם היו צריכים לשחק. דרך אגב, אני לא רוצה להיכנס לזה במסגרת הזאת, אבל התאבדנות הנוראה של היוונים, הם היו אנשים מגעילים ברמות על, מגעילים ממש. מה שהיום מקובל בעולם בדברים הכי גרועים, פדופיליה ודברים כאלה. והיה לה איזה שם אחר, הם כאילו ראו בזה דבר טוב. ולכן חלק מהמשחקים שלהם היה שכל האנשים החזירים יושבים על הבמות, ובפנים לוקחים נערים צעירים שירוצו, ויתעמלו ויעשו ספורט ואולימפיאדות בצורה שהם ערומים לגמרי. קיצור, גועל נפש בא להקיא, בקיצור, ההתנהגות שלהם. ואנחנו מודרנים, אז אנחנו צריכים להיות כמו היוונים, אז מקימים צמוד לבית המקדש מתחם כזה של ספורט, של בחורים צעירים ערומים ישחקו את המשחקים האולימפיים והכל. וקיצור, זה מה שהוא עושה שם, ולמרות שהוא שלח מתנות וכל מיני מנחות לאלילים בצור כשהיה הכל, הוא לא היה מספיק רע בשביל הקבוצה של בני טוביה. למה? כי הוא לא הכניס עבודת אלילים לבית המקדש בעצמו, והם רצו להפוך את בית המקדש למקדש לזאוס. זהו, אחד האלילים היוונים שהם באותה תקופה רצו למנות אותו כאליל ראשי מעל כל האלילים האחרים שנמצאים מעל האולימפוס. פה לא ניכנס עכשיו למיתולוגיה היוונית, אבל הם ניסו להפוך את מקדש השם למקדש זאוס, והיות ויסון לא הסכים לעשות את זה, אחרי 3 שנים הם סילקו אותו ומינו אדם חדש, עוד יותר רשע, כמה שזה יכול להיות, שקראו לו מנלאוס. דרך אגב, פה הייתה גם הפרה נוספת של כלל שהיה קיים מתקופת שלמה המלך. מתקופת שלמה המלך, הכהן הגדול תמיד היה מאיזה משפחה? משפחת צדוק, נכון? זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, על ידי הנביאים, שזה זה משפחת צדוק, ועכשיו הם לקחו מישהו לא ממשפחת צדוק. פעם ראשונה גם כשהפרו את, טוב, את התורה, לא נראה שזה חידוש על החבר'ה האלה, אבל גם כהן גדול שלא אמור להיות כהן גדול. הוא כמובן פיתח את הגימנסיום עוד יותר, הוא עצמו, יחד עם כל החבר'ה, היו הכהן הגדול, חלק מהמשחקים, כמובן, מרוטלים לגמרי, וזה כל כך הגיע למצב שהם התביישו שיש להם ברית מילה, הרי כולם יכולים לראות את זה במשחקים האלה, אז הם התביישו שיש להם ברית מילה, אז הם עשו כולם ניתוחים, יש דרך מסוימת עם משיכה של אור והכל, שהם יראו גם כן ערלים. וזה אנחנו מדברים על בית המקדש, פעולה של יהודים מתוכנו, יהודים מתוכנו שעשו את זה. זה אנחנו מדברים, זה גזרות יוון, התקופה הזאת. כמה מהכהנים היו חברים של היוונים, מתייוונים, אבל הייתה התנגדות של העם, העם לא היה מרוצה מזה. מנילאוס פונה לאנטיוכוס לעזרה, הוא מודיע לו, אנחנו רוצים לנטוש את התורה, לאמץ את דרכי היוונים, להפוך לעם אחד, לעבוד גם כן את זאוס כמוכם, אבל בואו תעזרו לנו. הם רודפים את עם התורה, הם רודפים את הציבור על ידי התערבות של מלך נוכרי. כך עשה האבא שלהם, יוסף בן טוביה, כשהוא הסתייע בתלמי המצרי, נכון? תלמי היווני המצרי. ואותם אמצעים, גם בדורות המאוחרים יותר, הצדוקים, קוראים לרומאים לעזור להם לדכא את העם. זה אנשים שלא באמת אכפת להם מהעם, אכפת להם אך ורק מעצמם. הם יכולים לדבר לעם בצורה שמאוד אכפת לנו, אנחנו דואגים לעם, כשמגיע הרי שעת מבחן, הם תמיד ידרסו את העם ויקחו לעצמם. לא עובר הרבה זמן, ואנטיוכוס יוצא במשלחת מסע מול ירושלים. המתייוונים מביאים למצב שפותחים לו את שערי העיר. אנטיוכוס הורג את כל מי שהעיז להתנגד למעשים של היוונים, כל מי שהעיז להגיד מילה, חילל את המקדש, בזז אותו. 2 שנים אחר כך הסורים חוזרים עוד פעם, בוזזים את העיר, לוקחים 10,000 שבויים. שורפים את הבנים, את הבניינים בעיר, הורסים את החומות, הקימו טירה מבוצרת, החקרה, שעומדת משקיפה על בית המקדש. במבצר הזה הציבו חיל משמר יווני, ואיך לשון הגמרא? הגמרא אומרת ביוד ג' בניסן, היה איך יום טב, שהחקרה התבלטה, שהיא הייתה נשארה מימי יווני, והיא הייתה כאילו עצם זר לעם ישראל בתוך הגרון. מבצר מאוד מבוצר, שעומד מעל בית המקדש וצופה עליו. זה היה מצב מאוד מאוד קשה לחיות איתו, עם החקרה הזאת. והחקרה, דרך אגב, גם אחרי כל המלחמות החשמונאים, החקרה נשארה. הם היו מבודדים שם, הם היו קיימים שם, לקח המון זמן עד שהצליחו לסלק אותם מירושלים. והם היו יושבים שם, והיוונים עם המתייוונים, וממנו הם הציקו לעם. לקחו את המקום של המזבח בבית המקדש, בנו עליו מזבח לעבודה זרה, ושחטו שם חזירים. זה, צריך להבין אבל דבר אחד, החזירים פה ועבודה זרה לא הייתה ממקום של אמונה בעבודה זרה, הם לא באמת האמינו בזה, זה פשוט היה אופנתי. זה היה מקובל, אז לכן זה מה שהם עשו. זה כמו אם יש תמצא היום יהודי שהולך עם שרשרת עם צלב כי זה באופנה, או דברים כאלה. זה לא באמת הגיע ממקום של אמונה, היה אז מקובל להקריב, זה מה שהם עשו. ובבית ראשון הייתה באמת בעיה של עבודה זרה, בבית שני זה לא הייתה בעיה של עבודה זרה, זה הבעיה של הליכה אחרי האופנה. יש מאמר מדהים של רב שמעל זליחובר, המשגיח של יחל, שנקרא שובה ישראל, הוא התפיס אותו שנתיים לפני השואה, או שנה לפני השואה, תפריש סליקטט, ושם הוא בעצם מגדיר את הבעיה של עבודה זרה, ואומר, הבעיה של עבודה זרה קיימת גם בזמננו, כי גם היום אנחנו נסחפים והולכים אחרי תרבות הגויים. וזאת עבודה זרה. אומר, ההמנון שלנו, עם ישראל, זה שירת האזינו, תחזרו על זה, תלמדו את זה כל יום, כי זה יביא לכם אמונה, ושם תראו מה אמור להיות היחס האמיתי של יהודים לתרבות הגויים. קיצור, מאוד, מאמר מאוד מעניין, צריך אולי עוד פעם, בהזדמנות אחרת בלי נדר. למעשה, הם באו להראות את הקשר שלהם עם היוונים על ידי שהם עקרו את התורה, הקריבו לאלילים, ואז אנטיוכוס מוציא צו, עוד פעם, בבקשה של המתייוונים, שבכל עיר ובכל כפר יקימו מזבחות ויקריבו עליהם חזירים כל יום לזאוס. הוא מצווה שהעם יפסיק לעבוד את השם, מינו משגיחים להרוג כל אדם שימול את הבן שלו, או שימצא ברשותו אחד מספרי הקודש. היו הרבה שצייתו. היו גם אנשים אמרצים יותר, אנשים שלא יודעי תורה, שנכנעו להשפעת המתייוונים. רוב המקרים מתוך פחד. אבל היה גם הרבה. והרבה מאוד שלא הסכימו לציית. אנשים ונשים, גיבורים בנפש וברוח, הוצאו להורג בחניקה, בצליבה, הולקו למוות, נקראו לגזרים. על מה לך יוצא להצלב, על שמלתי את בני, על מה לך יוצא לשרף, על ששמרתי את השבת, על מה לך יוצא להיות לוקה, על שנטלתי לולב. ראינו את המדרשים האלה כשלמדנו עכשיו את הסוגיות בירדי קופנון זיין. הגוין שם הביא את זה, את המדרושים האלה. אנשים מסרו נפש על מצוות עשה שלא מחויבים על פי דין, כי זאת שעת השמד. ולכן המונים, המונים, אנחנו מדברים על עשרות אלפי יהודים, שמו מזוזה כשידעו שהמחיר של זה יהיה מוות בייסורים. הם מלו את הילדים שלהם כשהם ידעו שהמחיר יהיה מוות של צליבה, שזה איסורים נוראים ואיומים. והם עשו את זה. והמשיכו לבחור בחיים אמיתיים על פני חיים זמניים בעולם הזה. יהודים מתוך אמונה לוהטת, עשרות אלפים, לא התייחסו לגזרות והמשיכו הלאה. לקיים מצוות, לשמור תורה, לאט לאט, אבל הם התחילו לברוח החוצה מהערים, למערות, לכל מיני מקומות במדבר, ביערות, לברוח מהכפייה שלא יחויבו להפר את חוקי התורה. זאת מנת חלקו של העם מבני טוביה, מבני יוסף בן טוביה, הטעות של הכהן הגדול, אנשים שנפגעו ולשם הובילו את העם. חייבים לזכור את זה, זה אנחנו, זה לא אף אחד אחר, זה אחים שלנו, אחינו בשרינו, שעשו את הדבר המחריד הזה בשביל שליטה. היו יותר מזה, היו זמנים בהמשך שהיוונים הסורים אפילו רצו לעזוב את זה, די, לא התאים להם. לא התאים להם כבר. ויש מכתב שאנטיוכוס החמישי כתב עם ניסיון להפר את גזרות השמד. אבל מי שלא ויתר היה המתייוונים. הם המשיכו עם כל הברן, עם כל העוצמה, קדימה הלאה והלאה. שימו לב, זה ירידה נוראה מבית ראשון. בית ראשון היה בעיות של עבירות פה ושם כמו שאתה רואה בנביאים, אבל מי שהיה רשע, היה רשע לעצמו. רצה לאכול טוב, אכל טרפות, רצה זה, רצה, עשה. אבל האנשים עשו לעצמם, חילו שבת לעצמם, גנבו כסף לעצמם. פה הם אף פעם לא רצחו את מי שמל את הבן שלו. לא הלכו להלקות את מי שחילל שבת, לא הלכו לרצוח מי שלא מוכן לאכול מאכלות אסורות. לא היה תופעה כזאת בבית ראשון. זה דרדרות נוראה. רודפים ורדחי יהודים. ברחו למדבר. הם עזבו את הבית, עזבו את הכל. מה אתה רודף אחריהם להרוג אותם שמה? אבל זה מה שהמתייוונים עשו. מלחמה עד הסוף. במערות וביערות. מי שמנסה לשמור תורה, ניסו להרגו אותו. המתייוונים לא רק עברו, רצו למחוק את התורה, להשכיח אותה לגמרי. לא רק חלקו על ההשקפה, אפילו צדוקים במידה מסוימת. הנוצרים, הרפורמים. בסדר? הם אויבים של העם שלהם. זאת אומרת, היום הנוצרים אי אפשר להגיד בעבר. הנוצרים יותר מפעם אחת רצחו יהודים שלא הסכימו לעבור לדת שלהם. אבל בסופו של דבר, יש גם הצדוקים היה תקופות שהם הביאו את הרומאים עלינו להרוג אותנו. טוב, אתה אומר, אי אפשר ללמד זכות. המתייבנים נמצאים בחברה טובה, בקיצור. אבל הם היו רוב העם. וזה שינוי גדול ממה שהיה בתקופות אחרות. רוב העם היה עם המתייבנים, אך השמונאים שבעצם הולכים לצות יותר מאוחר, היו קבוצה קטנה מאוד מהעם, לא מספרים גדולים בכלל. לאט לאט, רוב העם, ברגע שהיוונים מתייבנים עלו על הסוס, הלכו איתם, ברגע שהמתייבנים ירדו והחשמונאים עלו, הם חזרו אליהם. זאת אומרת, העם הרי לא באמת רע, העם נסחב, אין לו כוח, אין לו יכולת עמידה, והולך עם הזרם, מה שנקרא. אבל בסופו של דבר, בתקופה הזאת, רוב העם היו יוונים. מה שהקוטים גם עוד פעם במקרה הזה פורשים ואומרים שמה פתאום אנחנו לא עובדים בכלל אלוהי ישראל, אנחנו המקדש שלנו בשומרון בהר גריזים הוא מוקדש לאלילים היווניים, הכל בסדר. ועם ישראל פה למד גם להכיר את היוונים, התרבות יוון. עד היום בעולם, בתרבות המערבית, בעולם המערבי מסתכלים בהערצה על יוון. לך לבריטיש מוזיאום אתה תראה, וואו, איזה הערצה יש להם. כן, עד היום כולנו יודעים בתרבות יש הערצה לתרבות יוון ותרבות רומא, יש הערצה ליוון ולרומא, יש בסרטים, בספרים, בשירים וכולי, מנסים אפילו לחכות אותם, בתים, בתי נבחרים, הסנאט, בצורה שמזכירה את המבנים ביוון. כן, אתה מתכוון העמודים האלה כל הזמן. מי היו היוונים? מה יש לכם להתגאות להיות כמוהם? אנשים לא מוסריים, פדופילים, מושחתים, אכזרים. מה יש להידמות אליהם? העולם מסתכל עליהם בהרצה. אנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים מה הם. איזה הרצה יש לאנשים כאלה? לא, אתה אומר, אנחנו היינו לא מודרניים, כי אנחנו לא מוכנים, כי אנחנו נותנים כבוד לבני אדם, ולא מוכנים לדרוס אותם, כי אנחנו קצת אנרכיסטים. מה זה אנרכיסטים? נותנים כבוד לבני אדם. לא חושבים שצריך להכריח בן אדם, מאמינים בטוב של בני אדם. אז אנחנו לא מודרניים מספיק, אתה מבין? אז הכריחו אותנו בכוח. ואנחנו גם לא מוכנים להכיר במושג של עבדים. שים לב, אתה יודע איזה טענות יש לרומאים על היהודים בקטע הזה? שהם עם עבדים, יש להם כבוד לעבדים, ומאמינים שלעבדים מגיע חירות. ויותר מזה, יש מכתב של, אני לא זוכר את השם שלו, זה מודפס בסוף אחרי גיבורי התהילה. מכתב יווני, מכתב רומאי, של סנאט הרומאי, שכותב, לא משתלם ללכת עם החשמונאים, שהם היו יהודים שומרי תורה ומצוות. למה? כי הם עם של עבדים, והם לא מפותחים מספיק, כי אפילו המלך החשמונאי, שמעון באותו זמן, אמר לו שמה פירוש, אם עבד רוצה חירות, הוא צודק. איך יש זכות לאדם לשעבד, אדם אחר? ולכן הם לא קרתו ברית עם רומא באותה תקופה. כי רומא לא הסכימה, הסנאט הרומאי לא הסכים לחיות איתם ברית, כי הם לא מספיק מבינים מה זה עבדים. באותה תקופה ברומא היה 30 עבדים על כל אדם חופשי, וביהודה היה על כל 30 אנשים חופשיים עבד אחד. אתה מבין איזה פער מטורף זה? פער של אלפי אחוזים, לעשרות אלפי אחוזים. פער מטורף. והיהודים יותר מזה, כשעבד בא וטען, אני רוצה לצאת לחירות, ברחתי. הוא מתאר שם משפט, שנערך בפני שמעון, והוא אומר שהיה עבד שברח מהאדון שלו. אז שמעון שואל אותו, למה ברחת? התעללו בך? התנהגו אליך לא יפה? הוא אומר, לא, התנהגו אליי מאוד יפה, כך הוא מתאר, אבל כמו שהרמב״ם באמת כותב שיהודי אמור להתנהג, אפילו בתקופה שהייתה עבדות, איך אמורים להתנהג לעבד? באיזה רחמים, באיזה חמלה? באמת, יש פה בן אדם, גם אם איכשהו הוא מכר את עצמו להיות לעבד, להיות משרת, איזה זכות יש לך להתעלל בו, איזה זכות יש לך להשפיל אותו? ובמצב כזה הוא אומר, העבד אומר לו, התנהגו אליי מאוד יפה, אבל אני רוצה להיות אדם חופשי. ושמעון אומר לו, אתה צודק. אתה צודק, אבל תשאר, הבן אדם שלהם לך כסף, אז בואו תגיעו להסדר. הוא מנסה לעשות פשרה ביניהם. אז אתה רואה את ההתנהגות, והם מסתכלים על ההתנהגות הזאת, כי אנחנו אנשים שפלים. והוא אומר יותר מזה, הוא מתאר שם, הרומאי ההוא, שהוא שאל אנשים ברחוב, כאילו, למה אתם מתייחסים ככה לעבדים? בכזה כבוד. ומה פירוש? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. גם אנחנו היינו פעם עבדים. אין הבדל בינינו לבינם. כולנו בני אדם. כולנו בני איש אחד אנחנו. הלו כל אחד ברענו. הלו אב אחד לכולנו. הלו כל אחד ברענו. אנחנו כולנו נוצרנו מהאדם הראשון. באיזה זכות אני אשלוט עליו? באיזה זכות אני אכניע בן אדם אחר? למה לי מגיע החופש ולא לא מגיע? והוא אומר, והיהודים הם שבועים בתפיסות מאוד לא נכונות, אסור לעשות איתם שלום. והם באמת לא עושים את זה. אנחנו היום מסתכלים אחורה, ומסתכלים על אנשים, שמסתכלים בהערצה על רומא ויוון, הם אומרים, סליחה חברים, השתגעתם? את מי אתם מעריצים? לא נורא, גם היום אנחנו לא מודרניים. יום יבוא שהעולם יבין גם מה נכון ומה לא נכון. גם מה שהיום לא מודרני, בסדר. לא צריך להתלהב מזה יותר מדי. גם אז לא נבהלנו. כשהם אמרו שאתם בכלל לא מודרניים ואתם מתנהגים במנטליות של עבדים. כן, אנחנו נלך עם התורה שלנו, עם המנטליות של העבדים הזאת, וניתן כבוד לכל אדם, בכל מצב, ללא הבדלי גזע, מין ודת. יש לנו כבוד, ויש לנו את הבירה גודל שמלמד אותנו איך להתייחס, אפילו לאפיקורסים. יש לנו שיטה, אנחנו לא צמחנו משום מקום, צמחנו מתורה שמלמדת אותנו איך להתנהג. ואם מישהו חושב אחרת, שיהיה בעיה שלו. טוב, חברים, אבל זה סתם, זה מעצבן שאתה קורא על היוונים, ואתה רואה את ההתנהגות השפלות המוסרית הנוראה שלהם, ואנשים מעריצים אותם. אולי באמת גם הם מרגישים די נחמד, הם היו גם שמחים לעשות אותו דבר, לך תדע. כשאתה מעריץ מישהו בגלל שהוא יודע לתת מכות, מה זה אומר? שאתה חלש, לכן אתה לא יכול לתת מכות. היית שמח אם היית יכול לתת מכות. ולכן אתה מעריץ אותו, נכון? זה הסיבה. אז יפה, כנראה שמעריצים אותם, כי הם היו גם רוצים להיות ככה, אם כבר. או שהאמת היא, בוא נדון לקרב זכות, כנראה שלא יודעים. לא באמת יודעים מה היו היוונים, ולא בדיוק יודעים מה הם היו עושים, ו... לא, צריך גם להבין, יש שם השלכות היסטוריות, כי מייסדי הכנסייה הנוצרית היו היוונים. זה לכן גם, אולי גם האכזריות של הנצרות גם מגיעה מאותו מקום, אבל טוב, אנחנו קצת מתפזרים פה, בואו נחזור להיסטוריה. אבל תכלס, צריך לזכור, כמה שהיוונים גרועים, הגזרות הגיעו מיהודים רשעים. הם שלחו שליחים למלך, והמלך ציווה על ידם. חשוב מאוד לשים לב, כשהתחיל הדיכוי היום והנורא הזה, והגזרות הקשות האלה, היהודים לא רצו להשיב מלחמה. בכלל לא הייתה להם כוונה כזאת. הם היו לא חמושים, לא רוצים מלחמה, לא מורגלים במלחמות, לא מורגלים באלימות. הם עמדו מול צבא ענק, מקצועי, גדול מאוד, ובכלל לא רצו להתמודד איתם ראש בראש. הם לא גילו התנגדות, התוכנית היחידה שלהם הייתה לשבת ולצפות לישועת השם. ישועת השם כערף עין. עד אז, נמסור נפש. נמסור נפש. הגיע מצב שאלף יהודים ברחו למצוא מקלט במערה, בשבת. הם הותקפו בשבת על ידי הערב, הם לא הסכימו לחלל שבת, כי זה קרב לא יעיל ואין צורך לנהל את הקרב הזה, נהרגו כולם. אנשים ידעו שהגנה עצמית מותרת בשבת, אבל במצב הזה הגנה עצמית לא באה בחשבון, כי זה לא היה עוזר בין כה וכה. זה הצבא ענק של לך תילחם נגד ארצות הברית, לך תילחם נגד רוסיה, אתה לא יכול בין כה וכה. אז מה הטעם לחלל שבת לחינם? אז הם לא הגנו על עצמם אפילו. בכל רחבי יהודה, עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות אלפים, מסרו נפש בשביל תורה. הם קיבלו על עצמם סוגי מוות איומים בשביל לימוד תורה, החזקת ספרי קודש, שמירת שבת, שמירת חגים, ברית מילה, כל מצווה שהיא. קלות נחטפו בלילה כלולות, בלילה חתונה, על ידי קצינים יווניים. היה זעקת כאב נוראה של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. סיפורים מדהימים יש לנו באותה תקופה. חנה ושמעת בניה וכל הצדיקים האלה היו סיפורים שמייצגים אומה שלמה שהתנהגה בצורה הזאת. זה לא היה משהו מיוחד שרק חנה ושמעת בניה. היה המונים כאלה. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישטפוע. כמה שעם ישראל סבל, סבל מחריד. על מה לך יוצא להישרף? על שמלתי את בני. הערוגה עליך, המכות האלה אשר הוקתי בית מאהבי, זרויה בין מכיסיה, אבל חבוקה ודבוקה בך. עם ישראל מראה את היופי שלו, וכמו שנגד אייפיון כותב, כן, הזכרנו כבר בשיעור הקודמת נגד אייפיון, הוא מתאר שאומר, אף אומה בעולם אין דבר כזה. לא היה דבר כזה שכל כך הרבה יהודים נתנו עצמם כצון לטבח, כפשוטו, כצון לטבח, היו מוכנים להישחט, יונתי תמתי, כמו יונה זו שפורסת את צברה לשחיטה ואינה מפרקסת, לשון המדרש רש"י מביא את זה בשיר השירים, ואינה מפרקסת, היא לא מסרפת לנו להתנגד, היא נותנת. כי עם ישראל ידעו איך להתייחס נכון לחיים, מה הם חיי אמת ומה הם חיים זמניים, מה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, והלכו ברצון. זה היה אסון נוראי. ברור שיהודים כל כך הרבה צדיקים נרצחים בצורה כזאת, קורה עכשיו משהו נוסף, הרבה יותר גרוע. הרבה הרבה יותר גרוע. הם מתחילים להשתלט על בית המקדש. זה כבר קרה. אבל הם לוחצים את הציבור על הקיר. צריך להבין את הדינמיקה. בית המקדש כבר כמה שנים מחולל, כבר 3 שנים מחולל. וברגע שהוא מחולל, מי ששולט על בית המקדש, ומצודת החקרה, ועל כל בית המקדש, זה המתייוונים. אין קורבנות להשם בבית המקדש. הם שולטים, הם יושבים על הכסף. אנשים הפרישו, בבית המקדש היה המון כסף, בגלל שכל היהודים הפרישו מחצית השקל מרצונם, היה שם המון כסף, והם שולטים, והם הכהן הגדול, והם הכל. אם הם לא היו דוחקים את הציבור לפינה שמכריחים אותם לא לקיים מצוות, אפילו ביערות ואפילו במדבריות, עם ישראל לא היה מתקומם. כי כשבית המקדש חולל, עם ישראל שתק ונתן לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. והקדוש ברוך הוא מיכה מוכה באילמים השם, כמו שהמדרש אומר, הקדוש ברוך הוא שותק. וכשאחר כך אוסרים עליהם לקיים את המצוות, הם בורחים ליערות, הם לא יוצאים למלחמה. אבל כשמגיע המצב שגם ביערות וגם בצורה הכי הכי קיצונית לא נותנים להם, רק אז הם נדחקים לפינה להתחיל להחזיר מלחמה. אם הם, המתייבנים היו קצת יותר רגועים ולא היו דוחקים את עם ישראל לכזאת פינה, אז הם לא היו יוצאים למלחמה. גם למתתיהו ויהודה וכל המכבים, הם לא היו יוצאים למלחמה. ואז היה, מה היה קורה? המתייבנים היו מתבססים בבית המקדש, והיו ממשיכים לצמוח, לחזק את ההשפעה שלהם עוד ועוד, והמקדש היה נשאר מחולל. היו מוחקים את התורה בחיים של הציבור. והדברים שזה היה משאיר, הרושם שזה היה משאיר על אלפי שנים הבאות בהיסטוריה, אנחנו לא יכולים אפילו להעריך. הקדוש ברוך הוא זירז את אנשי הרשע האלה, להגזים במעשים שלהם, עד שהעם נדחף עם הגב לקיר, לא היה שום דרך פעולה חילופית. מציבים אותך בתנאי מצב של חיסול רוחני גמור, ואין אפשרות אחרת. אין לך אפשרות לברוח, אין לך כלום. ואז עולה בתוך העם זעם קדוש. רוח קנאה לובשת אותם. וגל חזק מאוד של אמונה שמגיעה לאקטיביות ולפעולה יוצא לדרך. והוא ללוי אמר, אומר משה רבינו, 1,000 שנים לפני כן, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. נכד ללוי, מתתיהו הכהן, מרים את נס התורה, מניף את הדגל ויוצא למלחמה. איך חשמונאים מתאר את זה? מתתיהו ראה וליבו קצף, והתלקחה בקרבו קנאה לתורת אלוקיו, והוא הסתער בחמתו על האיש והרג אותו על יד המזבח. צריך פשוט להכיר קצת את הסיפור. באותה תקופה, כמובן, כמו שהזכרנו כבר מקודם, מזבחות בכל מקום לזאוס, מקריבים חזירים בכל פינה, היהודים בורחים למדבריות, גם שם זה לא עוזר להם כי רודפים אחריהם לשם, כשהם מתחבים במערות ורוצים ללמוד תורה, לא נותנים להם, וגם שם חונקים אותם, הורגים אותם. הגיע מצב הזוי. קבעו שכל אחד צריך לכתוב על דלת הבית. על דלת הבית. כתבו לכם על קרן השור ועל פתחי הבתים, על מזוזות הבתים, על דלת הבית, אין לנו חלק באלוקי ישראל. הצדיקים מה עשו? מכרו את השברים שלהם. עקרו את הדלתות של הבית וישנו בלי דלתות, בשביל לא להצטרך לכתוב את זה, בשביל לא להפר את החוק, כי מי שהפר את החוק נרצח. וכל הזמן, מי שעשה ברית מילה לילד, הוצא להורג עם האמא והילד. דברים מחרידים ממש. ויום אחד, מגיע למודיעין, קצין יווני, עם מתייוון, ופונה, שואל, מי הוא זקן העדה? מי היהודי הכי מבוגר פה בעיר, הכי מכובד? אומרים לו, מתתיהו הכהן. הוא ניגש לבית של מתתיהו, מתתיהו כבר אדם מבוגר מאוד, הוא נפטר שנה אחר כך מרוב זקנה, ומתתיהו הזקן נמצא אצלו בבית, והוא פונה אליו, בוא תקריב לאלילים. לא. מתתיהו מחייך. הגיע הרגע שאני אזכה לקדש שם שמיים. יבואו עכשיו, יארגו אותי, אני אזכה לקדש שם שמיים. לא מגיע. מה אתה חושב, שאנחנו נהרוג אותך? לא, לא נהרוג אותך, ניקח אותך בכוח. אתה תקריב לאלילים, אתה תקריב שם חזיר לזאוס. מתחילים החיילים היווניים לגרור אותו בכוח, גוררים אותו על הרצפה, על האבנים, על החול, למרכז העיר מודיעין, ושמים אותו שמה, ואומרים, עכשיו אתה מקריב. הוא לא מוכן להקריב. הוא נלחם, 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 נאחז, לא מוכן בשום אופן, היהודי הזקן הזה, לא מוכן. אם אני עושה את זה עכשיו ברבים, זה חילול השם, זה עבודה זרה, אין שום יתר לעשות את זה, יהיה מה שיהיה, אני מוכן לשלם בחיים שלי, מוכן לשלם בייסורים, אני לא נותן יד לדבר כזה. הם נותנים לו סכין ביד, תעשה את זה. הוא לא מוכן. הוא זורק את הסכין לידו ולא מוכן. לא מוכן, לא מוכן. קם שם יהודי, מתייבן, ואומר, הוא לא מוכן, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. הוא נעמד, בא, לוקח את החזיר ומתחיל לשחוט אותו. מתתיהו ראה וליבו קצף. הבן אדם הזה מחלל לשם שמיים. הוא בא עכשיו לעשות חילול השם בו רבים. התלקחה בקרבו קנאה לתורת אלוקיו. הוא הסתער. בכעסו, בחמתו, על האיש והרג אותו ליד המזבח. הוא פשוט לוקח את הסכין, קופץ על המתייוון הזה והורג אותו. הקצין נמצא שם, מתנפל עליו, הוא הורג את הקצין. כל השומרים מסביב קופצים עליו. הילדים שלו שהיו באזור עומדים לראות את אבא שלהם מת על קידוש השם, רואים איך שמתנפלים על אבא שלהם, מקבלים אומץ שאבא שלהם הרג עכשיו את הקצין. איך אבא שלהם הרג קצין כזה זקן? יש לו סייעתא דשמיא. הם כולם קופצים על הבמה, על המזבח שמה, והורגים את החיילים. החיילים היחידים שנשארו, השומרים של העיר, בורחים. כל היהודים בהלם, איך דבר כזה קורה? מתתיהו מניף את נס המרד, מניף דגל וצועק, מי כמוך באלים השם? מי לשם אליי? קריאה שהכריז משה רבינו כשהוא ירד מהר סיני, והוא רואה כולם רוקדים מחולות סביב לעגל, הוא מכריז מי לשם אליי ויעשו אליו כל בני לוי, הקריאה הזאת חוזרת על עצמה, ואנשים מתחילים להגיע. בשלב הראשון יש 12 אנשים, הם מנקים את העיר מודיעין, ואומרים אנחנו הולכים לשמוע בקול התורה. זה מה שיהיה פה. אנחנו מחזירים את הקדושה לעם ישראל, המתייבנים נלחמים איתם, הם הורגים את כל המתייבנים. אנשים מתחילים להצטרף, בהתחלה הם 12 אנשים, ועליהם מתפלל משה רבינו, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. לאט לאט מצטרפים אליהם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. מגיעים תכלס במלחמות הגדולות שהם שחררו את ירושלים, הם לא היו יותר מ-10,000 איש. זאת אומרת, הם לא היו מספרים גדולים. כשאתה מדבר על יוון, הייתה מעצמה אדירה, 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 סדר גודל ענק. אתה מדבר, חשמונאי מתאר לך שהם הגיעו בצבא של 100,000 חיילים ו-80 פילים. אתה מדבר, סדר גודל מטורף. איך אתה נלחם נגד דבר כזה? היהודים, פשוט דבר ראשון, תיארו את מודיעין. ואז מה קורה? מתחיל, אני לא מדבר על הקרבות הקטנים, כי מעט אנשים שומעים. אנשים שומעים, כן, מודיעין. היהודים חוזרים לעצמם, מתחילים לעבור מכל היערות, מכל המדבריות, כולם מצטרפים, מצטרפים, חוזרים, ואז הם משחררים עוד עיר ועוד עיר, הרי ג'ופנה זה נקרא, כל האזור ההוא, הם מתחילים להשתלט קדימה, 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 כל האזור, עוד ועוד 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 ועוד. ואז לאט לאט מתרחב, ועוד יהודים מצטרפים, ועוד אנשים ירי שמיים באים, אנשים, נשים וטף באים, מתחילים לשמור מצוות בגלוי. חלקים מהמתייבנים גם חוזרים בתשובה, חלקים לא מוכנים לחזור בתשובה ומוצאים להורג. במלחמות, המתייבנים היו, נלחמו במלחמות של היוונים לכל אורך הדרך. ואז יש לנו שלוש קרבות מרכזיים בדרך לירושלים. קרב בית חורון, קרב אמאוס וקרב בית צור. זה בעיקרון שלוש מקומות שונים. קרב בית חורון זה איפה שהיום נמצאת ההתנחלות. בית חורון זה בדיוק המקום הזה, קרב בית חורון. זה בין בית חורון עליון ובית חורון תחתון. הם הגיעו בעצם צבא גדול של יוונים. לא ניכנס כעת לפירוטים מי היה המפקד, אבל בגדול הגיעו צבא של יוונים לעלות לכיוונם. עכשיו, מה שהם בעצם עשו זה דבר מאוד מעניין. התפיסה, אני קצת מדבר פה קצת אסטרטגיה צבאית, אבל התפיסה הצבאית של יוון היו פלנגות. פלנגות זה בעצם קבוצות ענקיות שמורכבות מאלפי חיילים שבעצם הולכים שורה ראשונה עם מגנים גדולים, עם חרבות קצרים. שורה שנייה עם חרבות יותר ארוכים. שורה שלישית, חיילים חזקים שמחזיקים חניתות ארוכים, שזה 7 מטר ויותר, והם בעצם מנופפים בזה והולכים. וזה מוחדר בעצם בין החייל שלפניהם והחייל שלפני לפניהם. כשאתה רואה את זה מבחוץ, זה נראה כמו איזה סוג של קיפוד כזה. יש לכולם גם מגן יד, כן? מגן שתלוי להם על היד שהם יכולים להגן על עצמם, וככה הם באים כקבוצה. ואז בעצם כשהם שועטים, הם הולכים בקצב אחיד, שמאל, ימין. והשעטה שלהם, של אלפי חיילים, בצד אחד, הם כבדים מאוד בנשק, ומתקדמים, בום, 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 זה מרעיד את האדמה. זה יוצר אפקט חזק מאוד של הרתעה, ואתה גם לא יכול להתקרב בכלל לקבוצה הזאת, כי הם פשוט ענקיים, והחניתות הארוכות, יוצאות הרבה לפניהם, ואז מה בעצם אתה צריך לפרק להם את המבנים בשביל שתוכל להתחיל להילחם. כשאתה שועט קדימה, כשהקבוצה שלך, שלוחמים נגד הפלנגה, שועטים קדימה, הם בעצם נתקעים בכיפוד, מלא חרבות זזות, ופשוט כמו מסור חשמלי, מנסרות את כל מי שמעיז להתקרב. גם אם עברת את המסור החשמלי, השתחלת פנימה, הגעת לחיילים שמחזיקים מגן וחרב ביד. אז זאת אומרת, הסיכויים לפורר את הפלנגה היא מאוד מאוד קשה. עכשיו, הכוח העוצמתי של הפלנגה זה על משטחים מישוריים או אפילו רכסים, אבל לא במעברים צרים. מה שבעצם יהוד, חייב לדעת, היה להם גם, חוץ מזה יש לך פרשים, שגם באגפים נמצאים גם פרשים. יהודה, בעם ישראל כמעט ולא היו פרשים, כי א', האזור יהודה לא מתאים כל כך לגידול סוסים, לא הייתה תרבות של פרשים, למרות שבמלחמות היוונים בהמשך כן היו פרשים, אבל זה כנראה יהודים שהיו פרשים בצבא היווני וערכו ועברו לצד ה... יהודי, אז לכן אתה כן רואה אזכורים, אבל זה יחסית לא הרבה. בכל אופן, אבל מה שקורה שהפלנגות האלה, אין סיכוי להילחם איתם ראש בראש כשהם באים מולך. אבל מה קורה? כשהם עולים במעלה בית חורון, הוא מקום צר, ואז הם בעצם הופכים להיות נחיל דק. יהודה וכל הלוחמים שלו פשוט התחבאו שם בהר, הגיעו, פשוט פלשו שמה, ואז הפלנגה מפוררת. הם לא יכולים, תחשוב גם כן, שלוחם שמחזיק חנית ארוכה של איזה 7-8 מטר, זה כבד, זה מתכת, הוא לא יכול להילחם כלום, הוא תקוע, נכון? וגם המגנים הכבדים תקועים, אז החיילים הפנימיים הם כן, אבל הכל מבולבל והכל קשה להם מאוד להילחם כשהם לא מסודרים. הם גם חיילים, בשביל לעבוד בצורה של פלנגה, אתה צריך שכולם יהיו מאוד מאוד ממושמעים, זה לא קומנדו. כמו שתמיד ההבדל הגדול בין פרטיזנים לצבא. פרטיזנים, כל אחד עושה הכל. לצבא, יש לך את התפקיד שלך, וזה מה שאתה יודע לעשות טוב. דברים אחרים אתה לא כל כך יודע. זה ככה צבא עובד. גם לוחמת גרילה עובדת בצורה כזאת מול צבא. טוב, לא ניכנס יותר מטעלי אסטרטגיה, אבל בגדול. מה שקורה פה, במצב הזה, זה שברגע שהפלנגות עוברות במעלה בית חורון, הן באמת מתפרקות, והן כבר לא יכולות להתמודד. יהודה מנצל את הזמן הזה, ופשוט מכה אותם שוק על ירך, ופגע וברח, עקיצות, 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 מפורר אותם, הם נבלים, מתחילים לברוח, רומסים אחד את השני, ומשם ליהודה יש דבר ראשון, נשק. על היום גם נשק לא היה לו. היה לו אולי מעדר ועט. זהו, כלשון, לא היה לו יותר מזה. סכינים, סכיני מטבח, לא היה להם. אבל פתאום עכשיו מקבלים נשק טוב, מגינים, כסדות, ציוד טוב. עכשיו, זה קרב ראשון. היוונים שומעים את הדבר הזה, זה מאוד כמובן מרתיח אותם, והם יוצאים לקרב שני, קרב המאוס. קרב המאוס, הם בעצם מגיעים, המאוס זה צמוד ללטרון, עד היום זה נקרא המאוס, ליד לטרון. זה בעצם, זה מקום מאוד טוב מבחינה אסטרטגית, כי זה, יש לך את המישור, זה חיבור ישר לערים של היוונים, שהם גרו הרי במישור החוף. ומצד שני, יש לך, בתחילת העלייה לירושלים, בתחילת העלייה להרים, שבעצם הם תפסו את ההר, היהודים. ומעלה בית חורון זה כיוון אחד לעלות, כן? כיוון איפה שכביש 443, כן? הם התחילו לעלות מהכיוון ההוא. עכשיו הם באים ונמצאים באמאוס. מה שקורה, יהודה אוסף את האנשים שלו במצפה. במצפה זה איפה שהיום נבי סמואל, שאומרים ששם קבר שמואל הנביא. הוא נמצא שם, אוסף את כל האנשים שלו, הם בוכים, הם מתפללים. זה הצורה שהם ניהלו גם את המלחמות, זה מדהים. שבבכי ובתפילה, כי אתה רואה פה שהיה באמת, נראה לי שזה גם בהיסטוריה, כמה שאני יודע, העם היחיד שיוצאים למלחמה כשהם רעבים. בדרך כלל הצבא צועד על קיבתו, נכון? זה היה רגיל. אבל פה במקרה הזה לא. עם ישראל צמים במצפה, מכינים את עצמם, אתה רואה גם בחשמונאים, בספרים שהם כתבו, איך הם מכינים את עצמם? עם פסוקים בתורה. הם נאספו במצפה, חשמונאים פרק ג', חשמונאים א', הם נאספו במצפה, כי מצפה הייתה לפנים מקום תפילה לישראל. הם צמו באותו יום ולבשו שק ושמו אפר על ראשם וקראו את בגדיהם וזעקו להשם בבכי. כשיהודה בא למלחמה הוא אומר, אל תיראו, קומו ונזעק להשם אלוקינו. כאשר הוא רואה את מחנה האויב הגדול מאוד, התפלל אל השם. הם יוצאים למלחמה מוחלשים על ידי צום ובתפילות. אבל הם יודעים דבר אחד, הקדוש ברוך הוא זה שמנצח את המלחמות. אנחנו לא יצאנו למלחמה לעצמאות מדינית. כל היהודים, כן, שבכל העולם לא עניין אותם. ברגע שדחקו אותם אל הפינה ולא נתנו להם להתנהל באורח חיים תורני, זהו. פה הם יצאו למלחמה, כשזה גם יגיע לפינה של הפינה של הפינה. אין לנו שום רצון למלחמות, זה לא מעניין אותנו, אנחנו גם לא רוצים להחזיק בנשק. עד עכשיו הם חשבו שאין תועלת בהתנגדות, עכשיו התברר שיש תועלת בהתנגדות, אז הגיע הזמן. הם יצאו למלחמה והם מתחילים ממקום למקום. בגיל 64, מתתיהו נפטר, שהוא שוכב על ערש דווי, הוא נותן צוואה לילדים שלו, תשמרו על הצדיקות שלכם, תשמרו על הביטחון בשם, הוא מינה את שמעון ליועץ, את יהודה למפקד. השם בחר במשפחה הזאת להנהיג את עם ישראל בתקופה הקרובה, זרע לוי. היה דרך אגב, היה דברים שראו שם בעיניים, שהיה נשיאת חן בעיני השם למשפחה הזאת, כי היה שתי מפקדים, קראו להם יוסף בן זכריה ועזריה, שהם ניסו להילחם בחזית אחרת, בדרך שונה מהחשמונאים, הם כאילו התווכחו איתם, והם איבדו 2,000 אנשים. וצבע החשמונאים כותב, זה היה כי הם לא היו הזרע בו בחר השם להושיע את עמו. הקדוש ברוך הוא בחר בשבט לוי שהם אלה שיעשו, להם היה את הברכה עוד ממשה רבינו שהם יצליחו לעשות את זה. היה ללוי יש תכונה של כעס, ופה הוא מפנה את הכעס לכיוון הנכון, קנאות לכיוון הנכון. טוב, המלחמה הזאת מתנהלת בין קרב בית חורון לקרב המאוס יש שנה, וגם אחר כך לקח זמן. התהליכים האלה לא היו מהירים, ועד קרב בית חורון לקח עוד שנה. תכלס, מתחילת המלחמה עד שעלו לירושלים ושחררו אותה לקח 3 שנים, אבל בשביל השחרור של ירושלים אנחנו צריכים לעבור את קרב המאוס. קרב המאוס בעצם נמצאים יהודה עם כל האנשים שלו במצפה, ובאמאוס נמצא כל הצבא היווני הענק. מה שקורה, שהצבא היווני מחליט לתקוף את יהודה בצורה מתוחכמת. לא לחכות שיהודה יתפוס אותנו בשער הגיא. שער הגיא, דרך אגב, הם אף פעם לא ניסו לעלות, כי שער הגיא זה מבד עם עוד שר. יש בערך 5 או 6 דרכים של לעלות לירושלים, אז תמיד הם ניסו דרכים אחרות. אבל שער הגיא לא ניסו אף פעם. בכל אופן, הם נמצאים באמאוס, והם עולים בשקט באמצע הלילה למצפה לתקוף שם את יהודה עם הצבא שלו עוד לפני שהם באים. מה קורה? יהודה ידע מזה. היה לו סייעתא דשמיא, והמרגלים שלו סיפרו לו שהם יוצאים עכשיו לכיוונך למצפה להתקוף אותך בלילה. מה הוא עושה? אוסף את כל הצבא שלו ויורד ממזרח למערב, עושה עיקוף ומגיע לאמאוס. מה שקורה שבזמן הזה כל הטובים של הצבא היווני, כל הקומנדו, כל החזקים, אלה שבאמת יודעים להילחם, איפה הם נמצאים? בדרך למצפה. ואז נכנס יהודה עם כל האנשים שלו, עוקף את המחנה של המאוס, תופס את השומרים, הורג אותם, את הפטרולים, רודף אחרי הפטרולים לתוך המחנה, מחסל את כל המחנה. מחסל את כל המחנה, ומה שקורה שבאותו זמן המפקד היווני מגיע למצפה, מגלה שטח ריק, נטוש. מתחילים לחזור, ואז הם מגלים, זה היה דווקא ההתאפקות מצד היהודים, הם פשוט שרפו את כל המחנה, לא בזזו אותו, היה עדיף להם לקחת את זה, היה שם הרבה רכוש, הם העדיפו לעשות משהו אחר, הם פשוט הציתו את האש, ואיך, הוציאו חלק מהדברים, אבל בגדול הציתו את האש מעל המחנה, ואז כשבעצם היוונים חוזרים, הם מגלים, המחנה שלהם בוער, וכל היהודים מחכים להם במישור למלחמה. כשהם חוזרים עכשיו עייפים כל כך אחרי דרך הלוך וחזור שהם הלכו לחינם, כשהמחנה שלהם כבר אבוד, ואז פרצה המלחמה כשיד היהודים הייתה אליה עליונה, ובעצם הם חזרו. הקרב השלישי, זה היה בעצם קרב ביצור. קרב ביצור זה בעצם ביצור נמצאת בהר חברון, בדרך מהר חברון לירושלים. הם החליטו לא לעלות יותר מכיוון בית חורון, שזה ליד מודיעין, שזה שם מקום שליטח מאוד חזק של החשמונאים, וגם לא באמאוס, לטרון, שגם נמצאת באזור הזה. הם החליטו לעקוף, הם עברו דרך אדום, מסלול ענק דרך אדום, זאת אומרת מעבר הירדן המזרחי, חצו את הירדן והתחילו לעלות מכיוון ההר, מכיוון חברון לכיוון ירושלים, לכיוון ההוא. עכשיו מה שקורה, ירושלים עדיין בשליטתם, אבל הם באים מהכיוון הזה. שהמלחמה פרצה במקום שנקרא ביצור, אין לנו הרבה נתונים על הצורה שבה התנהלה המלחמה, כנראה שזה היה די דומה למלחמה בבית חורון, שבעצם זה היה הקיצות, 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 שגרמו להיחלשות של המאבק שלהם. עכשיו צריך לשים לב, דרך מאוד מרכזית בה הקדוש ברוך הוא עזר לחשמונאים היה הקיצות מהצדדים. באותו זמן שהם באים להילחם החשמונאים, פתאום פורצת מלחמה במזרח הרחוק, והם כולם חייבים לקחת את הצבא לשם. הם באים על עד שהם מתארגנים, מביאים את הצבא, מתחילים להיכנס לארץ ישראל, פתאום מלחמה במערב, אין להם ברירה, הם לוקחים את כל החיים שלהם, מפנים אותם. זאת אומרת, כל פעם שהעם ישראל היה צריך לצאת למלחמה, זה לא שהקדוש ברוך הוא הביא את כל היוון לפה, ואז להילחם. ההפך, עשה ניסים לעם ישראל בדרך כזאת שפשוט גרם להם בעיות במקומות אחרים שהם לא יוכלו לבוא להילחם איתנו עם כל הצבא, וברגע שעקצנו אותם קצת, אז כבר די, כבר לא השתלם להם, אז הם חזרו, ועוד פעם חזרו, ועוד פעם חזרו. ככה זו הייתה הדרך. אחרי 3 שנות מלחמה, נכנסו מחדש לירושלים, קראו את הבגדים, שמו אדמה על הראש, קינה, בחיות, על מקדש השם המחולל, תקעו בשופר, נפלו על פניהם, בכו והתחרטו על שזלזלו בכבוד המקדש. אז פעם, כשהיה חילול המקדש בראשונה שהם שתקו, ועכשיו הם חזרו על זה בתשובה, לקחו את האבנים של המזבח, שהיה מחולל, הקריבו עליו חזירים לזאוס, שמו אותו בצד, לזמן שיקום נביא להגיד להם מה לעשות. וזה מדהים, בסוגריים זה מדהים, כי למרות שהייתה התרגשות מיסטית מאוד גדולה, והתעוררות רוחנית גדולה, והם לא היו רחוקים מתקופת הנבואה בכלל, סך הכל 200 שנה מתקופת הנבואה, לא היה אחד שהתיימר להיות נביא. זאת אומרת, בהשוואה לאומות אחרות ותקופות אחרות, זה דבר מדהים. כי הם ידעו בדיוק את הגבולות שלהם, הם היו מאוד מאוד יראי שמיים. הם לא ניסו עכשיו, וואו! לא, הם ידעו לעצור בזמן. ועכשיו קרה הדבר הגדול ביותר. מאז תקופת הנבואה, דבר השם נסתם, יקר כל חזון. עם ישראל תמיד התגעגע, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דרך מיין, לראות את קרבת השם. וכבר לא זכו לזה, כמה שנים אין חזון נפוץ, אין דבר השם יקר בימים ההם, אין, לא, ופה הקדוש ברוך הוא מראה להם נס. זה היה בגלל הסיפור של השמן, שזה כבר הסיפור יותר מוכר, אז לא צריך להאריך בו. באותם שנים, שלוש שנים האלה, רק המתייוונים והיוונים היו בבית המקדש. כל החפצים של בית המקדש נבזזו. מה שנשאר היה תמה, לא ראוי לשימוש. מצאו כלי חתום עם שמן זית, עם החותם של כהן הגדול, או מי שהיה אחראי במקדש מלפני הרבה שנים, והדליקו את המנורה. בהתחלה לא הייתה להם מנורת זהב, כמו שהגמורה במנוחס פליבו ומד א', אומרת, הם הקימו מנורה מכל מיני בבעץ, מסוגים אחרים של מתכות. היה שם שמן ליום אחד בלבד. הם שמו ונשאר לכל השבעה ימים. למעשה, לאט לאט, שמונה ימים דלקו כל הנרות. זה חיזק אותם מאוד. זה נתן להם את התחושה. הקדוש ברוך הוא נראה להם את זה ותקנו את הדבר הזה לדורות. האמת היא, הסיפור ממשיך עוד הרבה. אנשים חושבים שפה חנוכה ניצחון. מבחינת ניצחון לאומי, זה רק התחלה של מלחמות קשות ונוראיות שנמשכו כ-25 שנה, שבהם נרצח יהודה ונפל שמעון בקרב, וכמעט כולם נרצחו בקרבות. אז זה לא תחילת סופו של סיפור, זה תחילתו של סיפור. אבל הנס שהקדוש ברוך הוא הראה לנו את חיבתו ואהבתו, הנשיקה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, לזכר זה אנחנו מציינים את חנוכה. זה החלק השני של ההיסטוריה של חנוכה. אולי, זה אני לא מבטיח, אולי נדבר חלק שלישי על המלחמות של בית חשמונאי מכאן והלאה, אבל נראה לפי איך שהזמן יאפשר לנו. יופי, תודה.